זה ברור שגם במצב אידיאלי, לא כל הישראליות והישראלים יוכלו לעבוד בהייטק. כן, אנחנו עדיין צריכים עובדי חקלאות, אנחנו עדיין צריכים עובדי סקטור ציבורי, אנחנו עדיין צריכים עובדי תעשייה, אנחנו צריכים עדיין עובדי חינוך, מערכת הבריאות, עובדים סוציאליים. בוקר טוב לכם ולכן, וברוכות וברוכים הבאים לעוד שידור של הפודקאסט מה לעשות עכשיו. הפעם אנחנו נהיה מייסם ג'לג'ולי, ידידתי, ואני דני פירק. בוקר טוב מייסם.
בוקר טוב דני.
והיום אנחנו נדבר על נושא שלפעמים פחות נמצא בכותרות, אבל שהוא חיוני גם לשוויון וגם לחברה ראויה, וזו הסוגיה של החינוך של האזרחים אזרחים ואזרחיות הפלסטינים בישראל. אז כן, מייסם, בואי תתחילי ונמשיך ככה לשוחח על זה.
כן, האמת שהנושא של חינוך הוא תמיד בכותרות, ובמיוחד בתקופה האחרונה אנחנו שומעים המון על הנושא של החינוך הטכנולוגי והכשרת עובדים בהייטק, לאור המצוקה, במצוקת העובדים בהייטק. כל הזמן מדברים על זה שאין מספיק עובדים בהייטק, ושצריך להכשיר עוד ועוד עובדים שיכנסו לתחום הזה. וכשאני מסתכלת סביבי, אני רואה דווקא שיש הרבה פוטנציאל תעסוקתי לצעירות וצעירים, בעיקר צעירות וצעירים ערבים, שאנחנו כולנו יודעים שמאוד מאוד קשה להם להשתלב בשוק העבודה. אבל מהצד השני, אני רואה שאין שום מחשבה לשלב אותם בתוך התעשייה הזו ולהכשיר אותם לתוך התעשייה הזו, אלא חושבים על פתרונות יצירתיים של להביא עובדים זרים לעבוד בהייטק, ואפילו לצערי הרב עם פרוץ המלחמה באוקראינה, אנחנו כבר שומעים על לייבא עובדי הייטק שכבר עבדו בשביל חברות ישראליות באוקראינה, והדברים האלה פשוט מעלים אצלי את התהייה, למה? למה זה אמור להיות ככה? למה כאילו הדיפולט הוא לא לחשוב על ההון, על אנשים שנמצאים בארץ, על אזרחי הארץ שממש ממש רוצים להשתלב בתוך התעשייה הישראלית ובתוך שוק העבודה הישראלי.
אז הנושא הזה הוא גם בהייטק, אבל את יודעת, זה גם במערכת הבריאות. מצד אחד, הכשירו בית ספר לרפואה בשטחים, באוניברסיטת אריאל, ורוצים כנראה גם להכשיר בית ספר, או לפחות יש תוכנית כזאת של אוניברסיטת רייכמן, כן, של הבין תחומי בהרצליה, לפתוח בית ספר פרטי לרפואה בשיתוף פעולה עם בית חולים שיבא. ושני הדברים, כאילו אחד זה אליטת המתנחלים ואליטת ההון, שני בתי הספר האלה, הנימוק המרכזי זה שחסרים רופאים. אבל במקביל, יש כ-100 רופאים פלסטינים אזרחי ישראל שסיימו לימודים בחול, רובם עברו את המבחן וממתינים למקומות עבודה ולתקנים בארץ. זאת אומרת, יש פה איזו סתירה בין הטענה שצריך, והטענה הנכונה דרך אגב, שחסרים רופאים בישראל, אבל זה הצדקה או לפתוח בית ספר לרפואה בשטחים כבושים, או לפתוח בית ספר לרפואה פרטי לאנשים שיוכלו לשלם און תופות עבור אותו בית ספר, לבין העובדה שיש רופאים כבר מוכנים, שכבר עברו את ההכשרה, ושהמדינה לא מוצאת את הדרך לתת להם תקנים, כשהמערכת הציבורית צמאה לרופאים ורופאות חדשים. אז כנראה יש משהו דומה, אם לא בדיוק זהה, בין מה שאת מתארת בהייטק לבין מה שקורה עם רופאים במערכת הבריאות.
וואי, ולא רק זה, דני, לא רק זה. בואו נחשוב על תחום החינוך. אנחנו גם שומעים כל הזמן שיש מחסור במורות. אין מורות בישראל, ומתלוננים על זה שסוגרים כיתות ולא פותחים כיתות בגלל מחסור במורות. כשבחברה הערבית אנחנו מדברים על כמעט 17,000 מורות מובטלות. יש לנו 17,000 מורות מובטלות, בוגרות המכללות לחינוך בישראל, אבל חטאן זה שהן נלדו ללאום הלא נכון, הן ערביות, ואף אחד לא טורח לקלוט אותן במערכת החינוך היהודית, כאילו הממלכתית יהודית, והן מחכות חלקן 10 ו-15 שנה לקבל תפקיד במערכת החינוך, וזה במקרה הטוב, אם הן קיבלו מהתפקיד, אז הן יקבלו אותו מאוד רחוק מהבית, או בנגב, שהן צריכות לנסוע שעות כדי להגיע למקום העבודה, או בצפון אין, האמת, רק בנגב, הם מקבלים אותם, ואף אחד לא חשב להכשיר את המורות האלה, להיות מורות גם בבתי ספר יהודים, ואף אחד גם לא חשב, אם יש לנו מצוקה בענפים אחרים, אולי לתת להם הכשרה מקצועית נוספת, ולעשות הסבה מקצועית למקצועות שדורשים אותם.
לא, אבל במערכת, כמו שאת אומרת, אם יש 17,000, אני לא הכרתי את המספר, זה מספר מדהים, כי רק השנה דווח שכ-600 מורים אחרי הקורונה, במערכת היהודית, עזבו את המערכת ממלכתית, וכמו שאת אומרת, מצופפים כיתות, סוגרים כיתות, יש תחומים שבהם יש חוסר של ממש, כמו באנגלית או מתמטיקה, ואם יש 17,000 מורות שמחכות למשרה, זה פשוט, זה ממש אבסורד.
זה תופעה שקיימת כבר כמה שנים, דני, וכל שנה המספרים רק הולכים וגדלים, והמשרד החינוך והממשלה לא ססה לעשות כלום. אני מבינה, אי אפשר, בוא נגיד ככה, צריך להכשיר את המורות האלה ללמד בסביבה אחרת, במערכת חינוך יהודית, וזה לא קשה. הכשרות של כמה חודשים, אני חושבת, יתאימו ויהיו מצוינים להכשיר את המורות להתחיל ללמד בבתי ספר יהודים, אבל כנראה שהמערכת הזו לא בנויה למגוון התרבותי שקיים בארץ. למרות שכולנו יודעים וכל המחקרים מוכיחים שמגוון בתעסוקה ומגוון בשוק זה רק גורם ליותר פוריות בעבודה, וזה גם תורם ליותר חדשנות וליותר מקצוענות. כי כשאתה עובד עם מי שדומים לך, אתה לא תהיה חשוף לרעיונות חדשים.
יתרה מכך, זה יכול לתרום כאילו מאז שיצא מתוק, במובן הזה שזה יכול להיות צנונית של פירוק ההפרדה האתנית בין שתי מערכות החינוך, מערכת החינוך היהודית ומערכת החינוך הערבית.
אני בהחלט מסכימה, אבל דני, אני רוצה ככה קצת להתמקד על כל המדיניות הזו שעושה אפליה בין שתי החברות, בין החברה היהודית לחברה הערבית, ולחזור איתך שוב לנושא של החינוך הטכנולוגי והחינוך למקצועות ההייטק, שכנראה נרצה או לא נרצה, זה המקצועות של העתיד. ואני רוצה דווקא להתמקד בשתי אמירות חשובות של ראש הממשלה הנוכחי, ראש הממשלה בנט, שכהן עד 2018 הוא היה שר החינוך, ושם הייתה לו אמירה שלדעתי רק מראה על הקו הניו ליברלי הזוועתי לדעתי, שהוא מנסה להטיף ומנסה להנחיל לנו. וזאת האמירה שאנחנו לא נקריב את המצוינות למען השוויון. מבחינת שר הממשלה הנוכחי ושר החינוך לשעבר, הכי חשוב זה מצוינות ולא שוויון. וכשאנחנו מדברים על חברה שיש בה שתי אוכלוסיות עיקריות, שהן אוכלוסיות מאוד מוחלשות, האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל והאוכלוסייה החרדית, זה אומר שמלכתחילה אתה מוותר על שתי אוכלוסיות חשובות, שעוד 20 שנה כל המחקרים מראים שיהיו רוב במדינת ישראל. ובנוסף לזה, אני רוצה גם להגיד שכל המדיניות הזה שמצבנו מצוין, ואנחנו את האמירות האלה שומעים כל הזמן, גם קובעי מדיניות, אפילו במשרד החינוך, שמצבנו מצוין בניקוי הערבים והחרדים.
אבל זה לגמרי נכון, ואני אפילו אומר יותר, הנימוק הזה של המצוינות, הרבה פעמים מה שמביא, זה מהווה הנמקה, כל ההנמקה המריטוקרטית, זה הנמקה כדי להצדיק את כוחן של האליטות. זאת אומרת, אנחנו באליטה כי אנחנו מצוינים, ומה לעשות, יש אחרים שהם לא מצוינים. ובעצם, כמו שאת דיברת על הגיוון, זאת אומרת, המצוינות תמונה, הפוטנציאל למצוינות תמון בכל הקבוצות החברתיות שמרכיבות את הפסיפס של החברה הישראלית, והגבולות האתניות הגבולות האתניים והגבולות המעמדים, בעצם מה שעושים זה פשוט לבזבז פוטנציאל של כל הילדים האלה שהיו יכולים להגיע ולא מגיעים בגלל מדיניות שבעצם היא מדיניות מפרידה ומדיניות שמנציחה פערים.
תראה, היום, אני מאוד מסכימה איתך, ואני אומרת, כאילו, למה לעזאזל לא מתחילים את התהליכים האלה בבתי הספר? למה לא מתחילים את זה בגיל הרך? למה צריך לחכות לחינוך איכותי כשמגיעים לצבא? כי היום התפיסה היא שהצבא הוא המכשיר האולטימטיבי לעתודת ההייטק והטכנולוגיה הישראלית. יחידות כמו 8200 ויחידות אחרות, יחידות אילית מה שנקרא בצבא, שההרכב המעמדי שלהן מאוד מאוד נוקשה, במובן הזה שרק בני המעמדות הגבוהים יכולים לחלום להתקבל ליחידות האלה, ואני גם שומעת שבתקופה האחרונה גם יש קורסים להכשרת תלמידי תיכון להתקבל ליחידות העילית האלה, וכששר הממשלה לשעבר בנימין נתניהו היה בכנס מאוד חשוב, כנס כלכלי מאוד חשוב בהודו, והוא התגאה שהצבא הוא הכלי החינוכי העיקרי של הכשרת עתודת ההייטק בישראל. הדברים שלו לא קיבלו תהודה אז בישראל, אבל אני, הדברים צרמו לי, כי בסופו של דבר מי מגיע לצבא? מגיעים לצבא אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, ואפילו ערבים וחרדים לא מגיעים לצבא, ולא רק ערבים וחרדים, גם הרבה אוכלוסיות יהודיות מוחלשות מהפריפריה לא מגיעים לצבא. יש הרבה אנשים שמבחינתם לפרנס את עצמם הרבה יותר אקוטי מלהגיע לצבא, הצעירים האלה לא מגיעים, גם צעירים יהודים חילונים. ואני אומרת לעצמי, אז אם זו התפיסה החינוכית, שהצבא הוא המחנך, אז בשביל מה אנחנו הולכים ללמוד מגיל 3 בבתי הספר?
לגמרי. מה גם שאין ספק שברגע שהמחנך הוא הצבא, אז קוראים כמה דברים, כן? קודם כל, כמו שאת אומרת, שתי קבוצות שלא מגיעות לצבא שבכלל מחוץ לסיפור, אבל שנית, שגם ההתכוונות של הפעולה ההייטקית היא התכוונות ביטחוניסטית, במקום התכוונות אזרחית. זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון.
נכון, אני מאוד מסכימה איתך, אבל זה גם אומר, זה פשוט אומר שמדינת ישראל ויתרה על מערכת החינוך שלה. ואם זו אלה התפיסות שאנחנו הולכים איתם, אז צריך לבטל את מערכת החינוך כנראה, כי אם מערכת החינוך היא לא מכשירה את בני, את הילדים לאתגרים של העתיד, אז מה אנחנו עושים עם המערכת הזו? מה המערכת הזו עושה? ואלה שאלות מאוד קשות, גם להתייחס, ואני חושבת שהשאלה הזו לא צריכה להטריד רק את הערבים או את החרדים. השאלה הזו צריכה להטריד כל אחד, כל אחד שחפץ בחינוך שוויוני, בחינוך ממלכתי, ולא בחינוך פרטי שיתאים רק לעשירים שיכלו לשלם עבור הילדים שלהם. זה שאלות מאוד מטרידות, ואני לא חושבת שאנחנו באמת חושבים על השאלות האלה, ולא מתעמקים בתוצאות, הרות האסון, לדעתי, שאנחנו נקבל בעוד עשור או בעוד שני עשורים.
כמובן, יש גם עוד סיפור יותר גדול, ועל זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת, שהפערים האדירים בין תחום ההייטק לבין סקטורים אחרים בחברה הישראלית, אני מדבר גם על פערים בהכנסה וגם על תנאי העסקה, מאוד מעררים את המרקם של החברה הישראלית בצורות שונות. זאת אומרת, יש קשר בין ידוע ממחקרים שיש קשר בין אי שוויון בהכנסות לבין עלייה במחיר הדיור, למשל. כן, זה שיש קבוצה של אוכלוסייה שמסוגלת לשלם סכומי עתק על דיור, גם השכרה וגם רכישת דירות, מעלה את כל המחירים של הדירות. העזיבה של אנשים את הסקטור הציבורי בגלל שהתנאים והשכר בתחום ההייטק מנקר עיניים, זה איום על החברה הישראלית, כי גם יש בדברים שלך שני היבטים. מצד אחד יש את ההיבט של ההדרה והפליה כלפי פלסטינים אזרחי ישראל וכלפי חרדים בנוגע לאפשרות להגיע למקומות האלה. אבל מצד שני יש את הבעיה שלבנות את הרי זה ברור שגם במצב אידיאלי לא כל הישראליות והישראלים יוכלו לעבוד בהייטק. כן, אנחנו עדיין צריכים עובדי חקלאות, אנחנו עדיין צריכים עובדי סקטור ציבורי, אנחנו עדיין צריכים עובדי תעשייה, אנחנו צריכים עדיין עובדי חינוך, מערכת הבריאות, עובדים סוציאליים. אבל אם החברה מקבלת את הפערים הבלתי נתפסים בין תנאי העבודה ותנאי השכר בין שני במגזר ההייטק לכל המגזרים האחרים, אז העזיבה של הסקטור הציבורי, כמו למשל העזיבה של אותם 600 מורות ומורים, זה רק דבר שילך ויחמיר, ויעדר מספיק אחיות או מספיק רופאים במערכת הבריאות, זה ילך ויחמיר, ולכן הטיפול צריך להיות טיפול כפול. מצד אחד, לבטל חסמים, ולא רק לבטל חסמים. מדיניות, כמו שאמרת, מדיניות מכוונת, כדי שהנגישות למקומות האלה תהיה שווה לכל הילדים והילדות, אבל מצד שני, גם למצוא דרכים לצמצם את הפער בין סקטור ההייטק לבין הסקטורים האחרים, כי החברה לא יכולה לשאת את הפערים האלה.
אני מאוד מסכימה.
לאורך זמן.
אני מאוד מסכימה איתך, דני. אני גם חושבת שהפערים האלה הבלתי נתפסים בין רמות השכר בהייטק לבין התחומים האחרים, זה פשוט בלתי ניתן להסברה וגם בלתי ניתן לתפיסה, כאילו עובדת סוציאלית שמסתכרת בקושי שכר מינימום ועובדת מאוד קשה, והיא רואה את מה שקורה בהייטק ואומרת לעצמה, למה? ושואלת, ואני חושבת, כולנו שואלים את השאלות האלה, מה ההבדל בין החשיבות של העבודה שעובדת סוציאלית או מורה עושה לבין מה שהייטקיסט עושה? אני חושבת שאין שום הבדל, כולם עובדים, כולם רוצים לתרום, כולם רוצים גם לפרנס, והפערים האלה בלתי נתפסים. אני גם מאוד מסכימה שאנחנו כבר רואים את התוצאות.
או נהג אוטובוס, מי סמרי, נכון? חסרים נהגים בגלל שהתנאים והשכר
אני מאוד מצדיקה, אני המון פעמים מראיינת, כאילו במסגרת העבודה שלי, אני מאוד דוחפת לשילוב נשים בתעסוקה, במיוחד נשים ערביות. ואני תמיד, כאילו כשאנחנו פונים לנשים שרוצות לעבוד, או נשים פונות אלינו, ואנחנו אומרים שיש מחסור למשל לנשים שהן לא אקדמיות, אנחנו אומרים להם שיש מחסור במטפלות במעונות, ויש אפשרות להעסקתן כמטפלות במעונות. הרבה מעונות, בשביל מה לי לצאת מהבית, לנסוע שעתיים למקום העבודה, בפקקים הנוראיים, וזה במקרה הטוב אם יש תחבורה ציבורית, ואז לקבל פחות משכר מינימום. אז הרבה אנשים יגידו, אני לא צריכה לעשות, אני לא חייבת לבזבז 15 שעות מהיום שלי ובסוף לא להגיע ל-4,800 שקל בחודש. ואתה יודע מה? כשאני חושבת על זה, אני אומרת, כן, זה מאוד מוצדק. כי עם הבעיות של תחבורה ציבורית, וגם שצריך לשים את הילדים במסגרות עד גיל 3 שעולות הון, ומה יישאר לאישה מהעבודה שלה? איזה סכומים יישארו? זה לא יישאר כלום. והמאבק הזה על שכר מינימום, המאבק הזה של לתת כבוד לאישה ולאיש העובד, אני חושבת שזה אחד המאבקים גם המאוד חשובים.
ודרך אגב, המגפה, הקורונה, חשפה מה, שהרבה מעבודות שהן עבודות חיוניות מבחינת החברה, שהחברה לא יכולה בלעדיהן, הן עבודות שהשכר בהן הוא זעום. דיברנו על נהגי באוטובוס, מטפלות ומטפלים בקשישים, מטפלים בנוער בסיכון, כל אלה עבודות שכשראו בתקופות הסגרים הקשים ביותר, מי לא יכול להישאר בבית כי הוא חיוני בעבודה, אז אלה עבודות החיוניות, ואלה עבודות שאוקופיות בסופר, ואלה עבודות שמסתכרות שכר מינימום, ושהחברה לא יכולה בלעדיהן, ויש פער שאי אפשר לעשות אותו לאורך זמן, בין האופן בין הצורך במקצועות האלה, בעיסוקים האלה, לבין מה שהחברה כיום מתגמלת אותם. ואנחנו משלמים את המחיר. זה שתחבורה, היום אחד החסמים המרכזיים לפיתוח התחבורה הציבורית, שזה פיתוח הכרחי גם בגלל הפקקים וגם בגלל העלות של הפקקים, אבל גם בגלל המאבק נגד משבר האקלים, אחד החסמים המרכזיים זה יעדר נהגים, ואין נהגים, כי לא משלמים להם מספיק לעבודה הקשה שהם מבצעים.
כן, כאילו, ממש, אני, שכר מינימום, לעומת שכר בהייטק, כאילו זה כאילו, אני לא יודעת, אין לי את המילה הטובה, להסביר את הפערים האלה, זה פשוט, לא יאומן, כמה יש חוסר שוויון וחוסר צדק. ובנושא של הייטק אתה דיברת על זה שמחירי הדירות עולים, זה לא רק מחירי דירות, זה גם כל השירותים מסביב, כל המסחר מסביב, והסבה של המסחר לצרכים של מעמד מסוים, והסבה של אפילו, אתה יודע, מחירים במסעדות ומחירים במקומות בילוי, שיהיו מותאמים למעמד החדש שמוכן לשלם הרבה כסף. זה גם מונע מאיתנו, האנשים שמסתכרים לא שכר הייטק, לצאת, אפילו לבלות, דני, לצאת ו... כי לא, כן, אנחנו לא נכון. נוכל לשלם עבור התענוגות האלה שמתאימים את עצמם לאנשים שמסתכרים 50 ו-60 אלף שקל בחודש.
כן, לגמרי. אז אלה באמת נושאים מרכזיים, ופה יש שילוב בין הפערים המעמדים לבין האפליה והדרה כלפי בעיקר האזרחים הפלסטינים בישראל, וגם במידה לא מבוטלת כלפי חרדים, אמנם כמובן באופן שונה, אבל את ציינת את הדבר הזה ואת האבסורד בדבר הזה. הסיפור הזה של ה-17,000 מורות מובטלות זה סיפור מדהים, וגם אף אחד לא מדבר עליו. זאת אומרת, כשבתקשורת העברית מדווחים על מורים מורות ומורים שפורשים מהמקצוע ועל חוסר מורים וזה, אף אחד לא מעלה את הנושא הזה. אבל תקשוב, יש במדינה הזאת אלפי מורות שצמאות לעבודה, בוא נהפוך אותם לכאלה ש... בוא נקלוט אותם במערכת היהודית. זה פשוט נתון מהדהד.
זה נתון מהדהד, ואני חייבת להגיד לך שהרבה עמותות חברה אזרחית ועמותות חברה משותפת ניסו ועדיין מנסות לעשות משהו בתחום ולשכנע את משרד החינוך לשנות את המדיניות שלו ולהכשיר את המורות לעבודה בבתי ספר יהודים. אבל אני רוצה להגיד לך שבהרבה פעמים הם נתקלים באטימות מוחלטת מצד משרד החינוך, שלא מוכן לעשות את ההשקעה הזו כדי לשלב מורות ערביות. ואני אישית, אני חושבת, זה לא בגלל חוסר יכולת או חוסר משאבים, הבעיה העיקרית שאני חושבת שמשרד החינוך מפחד ממהלך הזה של שותפות, של 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 עוד צעד לכיוון של חיים משותפים, והם מנסים לשמר בכל הכוח את הסגרגציה שקיימת במערכת החינוך, וגם את את הבורות שקיימת וחוסר ההיכרות עם הצד השני.
לגמרי, אני חושב שזה דרך לשמור על חומות של סגרגציה מפחד לשותפות אמיתית יהודית ערבית. והנה לנו עוד נושא למאבק, לתנועה שהשותפות היהודית ערבית היא הדבר הבולט ביותר בה, כמו עומדים ביחד. אז תודה רבה מייסם על ההרהורים ועל הטענות האלה הכל כך חשובות. אנחנו באמת, זה נושא נקודתי, אבל זה נושא שיש בו פוטנציאל חתרני מאוד מאוד גדול, ופוטנציאל שינוי מאוד מאוד גדול, השילוב של אותן מורות במערכת היהודית.
אני חושבת, דני, שהיום אנחנו עשינו קצת ככה הערות קטנות על כל מיני נושאים שקשורים לא רק ביחסים בין שתי החברות, אלא בעניין של קידום חברות מוחלשות בחברה הישראלית, בעיקר החברה הערבית הפלסטינית, אבל לא רק. אני חושבת שהערות האלה יכולות להיות מאוד חשובים בתכנון עתידי של קידום השוויון, של קידום הצדק בחברה הישראלית לכל מי שגר כאן בעצם. והכשלים המערכתיים שאנחנו דיברנו עליהם היום, שיצרו את האבטלה המאוד גדולה גם בקרב מורות ערביות, אבל שיצרו גם את חוסר השוויון והצדק בהייטק, ואת חוסר השוויון ברפואה, וחוסר השוויון כמעט בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, ויצירת מעמדות, מעמד שיש לו הכל ומעמד חסר כל, זה בעצם המאבק העיקרי שאנחנו דנים בו, וכל הנקודות האלה מתנקסות למאבק מאוד חשוב, והוא מאבק עבור שוויון וצדק.
לגמרי, מילים כדורבנות. תודה מייסם על הדברים האלה, תודה למאזינות ולמאזינים שהייתם איתנו בעוד פרק של הפודקאסט מה לעשות עכשיו, חלק ממערך המדיה הסוציאליסטי רוזה מדיה, ואנחנו מזמינים אתכן ואתכם לעשות מנוי, לאפשר לנו להמשיך להפיץ תכנים סוציאליסטיים, תכנים שלא תשמעו במדיה המיינסטרימית. תודה רבה, וניפגש מייסם בעוד 3 שבועות.
תודה רבה דני, ותודה למאזינות ולמאזינים.